לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. השבוע אנחנו אוחזים כבר, וואו, ביקש יעקב להישב בשלווה. וישב יעקב, וישב, פרשת וישב. רבותיי, בפרשת וישב אנחנו מחליפים תקליט. כל החומש עד פרשת וישב, כל החמישה חומשי תורה, זה סיפור אחד, ומי וישב מתחיל הסיפור האמיתי. לא שחס ושלום עד וישב זה לא הסיפור האמיתי, אבל הסיפור האמיתי שלנו. עד וישב היה אברהם, יצחק, יעקב, נוח, אדם הראשון, סיפורים על אנשים בודדים. בוישב רבותיי אנחנו כבר עם. פה עכשיו זה מתחיל להתבשל. עם ישראל, עכשיו נכנס עם ישראל להיות עם ישראל. זה בכלל לא היה פשוט. אנחנו כולנו יודעים, הגננת סיפרה לנו, היא לא שקרה, אנחנו כולנו יודעים שהיה ויכוח, מלחמה בין יוסף לבין האחים שלו קינו בו, רצו להרוג אותו, מה הסיפור? מה זו הקנאה, שנאה ותחרות? מדובר כאן על שבטי קה, הגדולים ביותר של האנושות. וככה המלחמה על מה? על קטונת פסים, על 5 סנטימטר של איזשהו בד כתיפה של אדמורים בשרבולים, שזה עושים כזה סיפור, שוחטים גדי, טובלים את הכותונת, הקרנה, הקטונת בן חי. רבותיי, הסיפור היה כזה. לאברהם אבינו היו 2 בנים. אחד המשיך את הדרך, והשני נדחה. יצחק ממשיך, וישמעאל נדחה, נפל. ליצחק גם היו 2 בנים. יעקב ממשיך, ועשיו נדחה, נפל. עכשיו יש כאן, המסלול ממשיך הלאה. האחים חשבו שיוסף רוצה להיות הממשיך ולדחות אותם. כלומר, מה שהיה בדור הראשון, בדור הראשון ישמעאל נפל. בדור השני, עשיו נפל. בדור הזה נופלים כל ה-11, ועם ישראל, ההיסטוריה הזו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם בין הבתרים, זה יוסף רוצה לקחת את זה לעצמו לבד, והם אמרו, היו לא תהיה, אנחנו שותפים להיסטוריה. זה היה הוויכוח ביניהם. אבל רבותיי, מה שהם לא ידעו זה שיוסף, חס ושלום, חס וחלילה, לא רצה לקחת להם שום דבר. יוסף ידע את מה שהם לא ידעו, וגם אנחנו עד עכשיו אולי לא ידענו, ומהרגע הזה אנחנו נדע. אז בואו נרענן לנו את הזיכרון, מה שכתוב בחומש דברים. בחומש דברים כתוב שהמזבח שעם ישראל צריך להקים, חייב להיות מזבח אבנים. מזבח אבנים מורכב מהרבה הרבה אבנים. לא תעשה לך מצבה. לא לעשות מצבה. מה זה מצבה? בפרשה של שבוע שעבר כתוב שיעקב לקח את האבן, והוא עשה אותה מצבה. מה זה מצבה? ועוד רש"י ממשיך הלאה שם בחומש דברים, לא פה. למה לא לעשות מצבה? למרות שהמצבה הייתה אהובה בזמן האבות, עכשיו שנאה. הקדוש ברוך הוא שונא את המצבה. מה קרה? מה המצבה עשתה משהו רע שפתאום הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותה יותר? לשם כך צריך לדעת מה זה מצבה. מצבה זה גוש אחד של אבן. אומרת התורה, אין יותר גוש אחד של אבן. יש עכשיו אבנים, מזבח אבנים, כל עם ישראל כולו, אבנים, 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 מתלקטים ביחד לבית המקדש, עם העיניים למעלה, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אתם יודעים שהמילה ישראל, השבוע הזה מתחיל להיות גם, שבוע שעבר, המלאך אומר ליעקב, לא יעקב יקרא שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. המילה ישראל עושה את הראשי תיבות, יש 60 אותיות, מה ריש? יש 60 ריבו. יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל אומרת, נכון שזה אין 60 ריבו, יש פחות, אבל הרעיון הוא שעם ישראל מורכב מ-60 ריבו, ולכל אחד ואחד מאיתנו יש חלק בתורה. התורה, כשאני מרים את הספר תורה בבית הכנסת, וכל עם ישראל רואה, וכולם אומרים, וזאת התורה אשר שם משה לבני ישראל, שם יש חלק ל-60 ריבו יהודים, כלומר לכל אחד ואחד ואחד. רבותיי, אתם יודעים שיש הלכה נורא מעניינת, אם אות נדבקת לאות, הספר תורה פסול. למה? כי לכל אות ואות חייב להיות עצמאות משלה. כל אות היא אינדיבידאום, היא של עצמה. היא לא של אף אחד, אף אחד לא נתן, אף אחד לא לקח. אות מספר התורה היא שלה, היא לא נדבקת לאף אחד, אף אחד לא נדבק אליה. יש לה את הזכויות שלה, את החובות שלה, את הגבולות שלה. כל אות ואות, זה כל יהודי ויהודי. זה נקרא מזבח אבנים תעשה לי. אבן, 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 לא תניף עליהם ברזל, זה עוד משהו. בכל אופן, לעם ישראל יש ייחודיות אינדיבידאום שהוא מורכב מהרבה הרבה 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 אנשים שכל אחד הוא לעצמו. למשל, אם יש בית כנסת גדול, צפוף, נורא הרבה אנשים, כבר אין מקום לאור, אז עושים, מתפלגים. חצי הולך לכאן, חצי הולך לשם, בונים עוד בית כנסת. איך נקרא לבית הכנסת החדש? מה זה חשוב? יוצאי חברון, יוצאי גור, יוצאי פונוביץ', תורה ועבודה. כל מיני שמות. אבל אם יש בית הכנסת בתחנה מרכזית, לא שייך לאיזה פלג, לאיזה מקום, לא בית הכנסת של תימנים, לא בית הכנסת של ליטאים, לא בית הכנסת של חסידים, לא בית הכנסת של כיפות שחורות, לא בית הכנסת של כיפות סרוגות, בית כנסת בתחנה מרכזית. כל מי שמחכה לאוטובוס הבא לעוד חצי שעה, יכול בינתיים להיכנס ללמוד פרק משניות, לומר איזושהי תפילת מנחה או משהו, בכל תחנה מרכזית יש, או בית הכנסת של בית חולים, לא קשור לאף מפלגה, לאף ארגון. כל חולה, כל מבקר של חולה, נכנס לבית החולים ומרגיש את עצמו בעל הבית לגמרי שם. איך קוראים לכזה בית כנסת, אתם יודעים? בית כנסת שומרי שבת. המושג שומרי שבת זה לא בא לאפוקה, להוציא ממי שאינו שומר שבת. פעם לא היה כזה דבר, לא היה לא שומר שבת. בית הכנסת שומרי שבת זה נקרא בית הכנסת מאחד, בית הכנסת שקשור לכולם. ההגדרה של עם ישראל זה שומרי שבת. אז אם אתה רואה כתוב מקום בית כנסת שומרי שבת, זה לא נקרא שהוא מגרש את מי שאינו שומר שבת. אין כאלה אנשים בעולם. בית הכנסת שומרי שבת זה נקרא, אתה יכול להיות תימני, גרוזיני, בוחרי, פאות מסולסלות, בלי פאות, עם בלורית, בלי בלורית, כיפה שחורה, כיפה סרוגה, כיפה סמת, לא מכיר את כל החוגים, את כל הסוגים. כולם יש להם זכות שווה בבית הכנסת, זה נקרא מזבח אבנים תעשה לי. מזבח, כולם עם העיניים לשמיים לעבודת השם. יוסף רצה את זה. יוסף, מה זה יוסף? אסף השם את חרפתי. יוסף, אוסף, מאסף. לוקח את כל העם למעלה. עכשיו יוסף רבותיי, אתם זוכרים, נכון? משנה שעברה, שנה עוד לא למדנו את זה, עוד לא קראנו את זה. כן, בטח, בטח קראנו, מה לא קראנו? לפני כמה שעות, במנחה, שכחתי. לא קראנו, אז יוסף חלם להיות מלך. ואם אנחנו זוכרים היטב, הוא חלם שני חלומות. בחלום הראשון, והנה אנחנו מעלמים עלומים, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה ותסובנה עלומותיכם, ותשתחוונה לעלומתי. לא לי, לעלומה שלי. נכון, כבר דיברנו בשנה שעברה, כי בהשתחוויה הראשונה, הם לא ידעו שזה יוסף, הם רק ידעו שזה המנהל של הסופרמרקט שמביא אוכל, השתחוו לו. פעם השנייה ידעו, עוד יוסף, עוד אבינו חי, מלך במצרים, השתחוו לי יוסף, זה בשמש והירח, משתחווים לי. אבל זה היה בשנה שעברה. בואו נמשיך השנה טיפה יותר גבוה. יוסף אומר, יש שני מלכים להיסטוריה. יש קודם את משיח בן יוסף, נכון? שיתחיל את ה... ניצחון, והוא יעביר את המלוכה למשיח בן דוד. כך היה בהיסטוריה. מי היה משיח בן יוסף בהיסטוריה בפעם הראשונה? שאול. שאול בן קיש, ממשפחת הימיני. מה זה ימיני? בנימין. כלומר, משבט של יוסף, משבט של רחל. זה היה יוסף פעם הראשונה, ושאול הכין את הרקע לממשלה הבאה של דוד משבט יהודה. אומר יוסף, אני עכשיו צריך להיות מלך. מה זה מלך? מה זה מלך? או, מה זה מלך? רבותיי, בעידן שלנו שמלך זה רק כבוד, ורק לא יודע מה, ורק שטויות, וכל אחד, אני לא יודע בכלל מה זה מלך. חבל שזה לא פרשת השבוע, שום תשים עליך המלך, אז שם כתוב שהמלך צריך לקחת ספר תורה אחד, קטן, קטן, קטן כזה, שיהיה כמו קופסת סיגריות. כתוב בשפה מקצועית, אנשים יודעים לכתוב, קטן, 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 והוא צריך להחזיק אותה מתחת השכי כמו תפילין. ומה כתוב בתורה? וקרא בה כל ימיו. מה המלך צריך לעשות מ-5 בבוקר עד 2 בלילה? לקרוא בתורה. לקרוא בתורה, בחומש, בעין יעקב, בשיעורים, באגדות חז"ל, הכל מסביב, לקרוא בתורה. ומה עם כל הדיונים על ביטחון, על כלכלה, על חינוך, על פינוי אשפה? זה יש עבדים שיעשו. אז בשמה הם צריכים את המלך? אחרי שמחליטים, ניגשים אל המלך ומבקשים ברכה. בואו ננסה לעצום את העיניים לרגע ונחשוב על רבי, רבי של חסידים, או רבי חיים קנייבסקי של הליטאים, הוא גם רבי. מה עושים? אחרי שאתה מחליט, באים אליו לקבל ברכה. אצל החסידים זה יותר בולט, כי שם הרבי הוא באמת מלך. עכשיו, כשאני אומר חסידים, אני לא מתכוון לאלה שיושבים מחוץ לבית המדרש, מפצחים גרעינים ומדברים פוליטיקה. מדבר על החסידים האמיתיים, 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 אלה שיושבים בשורה הראשונה והשנייה והשלישית, כשהרבי מתפלל. ואם הרבי רק מסובב את הראש מסביב, ככה לראות מה המצב, ואולי הוא ככה הביט, זרק עליהם מבט, הם מחסירים פעימה, הרבי. הרבי, וואו, הוא בא הביתה וכזו שמחה, הרבי הסתכל עליי, הרבי ראה אותי, הוא מתרגש, וואי אם הוא מתרגש מזה. ככה רבותיי היה כשבית המקדש היה קיים, והיו מלכים שעבדו את השם, כשאנשים היו באים ברגל, פסח, שבועות וסוכות, באו לשם, ראו כהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, והייתה כזו התרגשות, חזרו הביתה אחרי כזה שבוע של התעלות, מה? הלכו הביתה, רקדו הביתה, רקדו, לא היו באורות. מה זה באורות? בפלשים. חודש, חודשיים אי אפשר היה לקרקע אותם, לא הלכו לעבודה, לא כלום, כל היום רק מה שהרבי אמר, מה שהרבי ראה. וכאן, רואי, בקיצור, זה מלך. יוסף, הקדוש ברוך הוא העיד אותו להיות כזה מלך. האחים לא כל כך השכילו, ונתנו לו להיות מלך בדרך הקשה. והוא היה מלך בדרך הקשה. אתם יודעים, רבותיי, יש למראה במסכת שבת, מאוד מאוד מעניינת, בדף קוף ד', יש שם את המשמעויות של כל 22 אותיות האלף ב'. זה הרצאה מאוד מאוד מעניינת, אני לא יכול אף פעם להעביר אותה ברדיו, כי זה צריך לראות, צריך לקח לוח וגיר, או לפחות איזה אמצעי המחשה אחר, לצייר כל אות ולנתח אותה. אז בכל אופן אפשר בספר שלי שיעורים באגדות חז"ל, קצת ניסיתי להסביר את זה, עם סרטוטים קלים, אבל... זה צריך הרצאה ויזואלית. בכל אופן, יש שם על האות חף. חף, אחרי יוד, מה זה יוד? יהודי, קטן, מגיע עוד כף. כף, יש לה שתי משמעויות. יש כף פשוטה וכף כפופה. כף סופית וכף רגילה. כף מספרת על להתכופף, על הכוף כהגמון ראשו. וכף מסמלת את האות כתר. לא בגלל שהאות כתר מתחילה באות כף, זה נכון שאם היא מסמלת את האות כתר, היא חייבת להתחיל באות כף, המילה הזו, אבל לא בגלל זה, אלא בגלל שכף היא באמת כתר. זה שמתכופף, הוא זה שמגיע לו את הכתר. ומה מגיע אחרי האות חף? למד. מה שמים ללמד? שמים לו כתר. איזה כתר? של אות וו. וו, למד כותבים חף, ומעליו וו, נכון? חף עם וו ביחד, זה חף וו, 26. זה שם השם. בקיצור, זה נורא מרתק, זה הכתר, הוו הוא הכתר. למה וו הוא הכתר? כי וו זה עוד של חיבור, עוד של ידיעה, וראובן, ושמעון, ולוי, ויהודה, מתחברים ללמעלה. ולמד זה עוד היחידה שעולה מעל השורה. בכתב הרהות שלנו יש גם פי סופית וצדיק סופית, אבל בתורה למד היא עוד היחידה שהיא למעלה, זה הכתר שמלבישים על הכף המקופף. כלומר, המלך, זה של בעל הכתר, צריך להיות מקופף. למי מקופף? לקדוש ברוך הוא. ואז, למען תיקון, כך כתוב בתורה, למען תיקון ממלכתו לעולם ועד. הגמרא בתחילת מסכת ברכות מספרת, מה דוד המלך עשה? קם בארבע, איזה ארבע? בשתיים בלילה, באחד בלילה, אחד וחצי, מחצות, מתי זה חצות? מאיפה אני יודע? 12:30 בלילה, קם, ומתחיל בשירות ותשבחות ותהילים ותפילות, מה זה בעבודה חזקה חזקה, מגיע 10 בבוקר, מגיעים אליו הסנהדרין, אדוננו המלך, עמך ישראל, פרנסה הם צריכים. די, כבר היית אתמול, שאלת את השאלה הזאת. אז מה אומר להם? פשטו בגדוד. לא, כבר אמר לך, לא, 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 לא. הם צריכים היום לשאול עוד פעם. כי אם אתה רוצה להצליח, אל תחליט שאתה יודע, תבקש שההחלטה הזו תבוא מפי המלך, זה שאמר כל הלילה תהילים והתפלל ושר לקדוש ברוך הוא. הוא יגיד לך מה לעשות, זה יהיה משהו לגמרי אחר. ואם אתם רוצים, רבותיי, המחשה לכך, בבקשה, תקשיבו טוב. סיפור מרתק. אני ממש מתרגש כל פעם שאני מספר אותו מחדש. אתם שמעתם פעם שם כזה, צמד מילים כזה יפה, שקוראים לו דברי חיים? הדברי חיים. הרבי הראשון מצאנז, הדברי חיים. אם היום היה יורצת שלו, אני לא יודע בעצם, אין לי מושג, לא בדקתי, הייתי מספר עוד כמה סיפורים עליו. אבל הסיפור הרלוונטי לגבינו, אחד ויחיד מספיק. הדבר חיים היה צדיק גדול, עושה מופתים, ואנשים היו באים אליו תמיד לבקש, לבקש בקשות, לבקש ישועות, הכל. בקיצור, וגם הוא היה בעל חסד גדול, אה, כמה סיפורים יש לי עליו. על כל פונים לענייננו. היה פעם אחד בשכונה שלהם, אחד בעיר צנז, שפתאום שם הם קוראים לזה גיחלש, אולי את גיחלש זה התעלף, התקפת לב, לך תדע, הגדרות הרפואיות של לפני 200 שנה לא היו מדויקות, אבל היה לו שברון לב, צברוכן הארץ. רצו מיד לרבי, רבי, 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 אבא שלנו, כחול, לא נושם, הוא שוכב באמצע הסלון, רבי, הרבי בשלווה, בסדר, תירגעו, 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 רבי, רבי, מה תירגעו, פיקוח נפש, רבי, בסדר, שמעתי, תירגעו, תירגעו, תשמעו, לכו לשוק, בשוק מוכרים קפה טורקי, כך קוראים לזה, שוורצה קווה, ותיקחו שקית גדולה, חצי קילו, שימו את זה על על הגז, בתוך סיר קטן, עם קצת מים, לא הרבה מים, ותערבבו, תערבבו, כשזה האש דולקת, תערבבו, 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 רבי, מהר, מהר, תערבבו, תערבבו, רבי, רבי, הוא לא נושם, ותערבבו, תערבבו, 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 עד שזה יהיה סמיך ככה שבקושי אי אפשר להרבב, שהכפית תעמוד, ואז תחכו שזה יתקרר, ותתנו לאבא שלכם לאכול, כפית ועוד כפית ועוד כפית, יהיה בסדר. מיד הם טסים לשוק, קונים קפה, שוורצה קווה, ועושים את כל מה שהרבי אמר. יופי, באמת, אחרי 6-7 כפיות, אני יודע מה זה, זה כמו שקית קפה של 100 גרם, הוא פתח את העיניים, התעורר לחיים. איזה יופי, ברוך השם, חזר לחיים, הכל בסדר. והיה יום, 4-5 חודשים אחר כך, או שנתיים אחר כך, אינני יודע, עוד איזה יהודי אחד פתאום קיבל, הציברוכן הארץ, שברון לב. יו, אבא, לא נושם, כחול, מפרקס באמצע הסלון, דואגים, לוחצים, לחוצים, רוצים לרוץ לרבי. אומר להם השכן, אל תרוצו לרבי, זה בסדר, אנחנו בדיוק ככה קרה לאבא שלנו, אנחנו קיבלנו מהרבי רצפט רפואי מצוין, עובד נהדר. אמרו, לכו תביאו קפה, תעשו ככה, ככה, בקיצור, רצו מהר, מהר, אמרו כל מה שהשכן אמר להם, בישלו, לקחו את הכפית הראשונה, הכניסו לו לפה, ואז הוא התחיל לפרקס, ממש כאילו קופץ, הולך למות, ממש גויסס. נבלו, שמו לו עוד כפית, גמרנו, הפסיק לנשום. ואז הם רצו אל הרבי, בבעל הרבי, רבי, רבי, אבא שלנו הולך למות. מה קרה, מה קרה? רבי, מה קרה? מה קרה, מה קרה, מה קרה? הרבי לא לחוץ, אף פעם לא. הרבי ידע שברגע שהם מגיעים אל הרבי הביתה, אז אפילו אם הוא יסחוב אותם 7 שעות, הוא שם לא ימות, אין לו מה לפחד. הקונטרול, מי חי ומי מת, זה בדרך התורה הקדושה, לא בידיים של הרבי, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה. בקיצור, רבי אבא שלנו הלך למות, והשכן אמר לנו, שוורצה קווה, שוורצה קווה זה שוורצה, זה שחור קווה, זה קפה, קפה שחור, ועשינו, מה? קפה שחור למי שיש לו שברון לב? הרגתם אותו, חס ושלום, חס וחלילה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. רבי, רבי, בסדר, מה עכשיו לעשות? מה זה מה עכשיו לעשות? קודם אתם הורגים אותו, אחר כך אתם באים שאני אחיה אותו, מה אתם רוצים ממני עכשיו? טוב, 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 רבי, סליחה, 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 מה לעשות? די מה לעשות, אתם לא נורמליים, אתם הלכתם והרגתם את אבא שלכם, עכשיו אתם באים אליי? רבי, סליחה, סליחה, מה, 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 מה? מה לעשות? אתם הרגתם אותו? שוורצה קווה לבן אדם גויסס? טוב, רבי, מה לעשות? ואז הרבי אומר להם בשלווה, לכו לשוק, תקנו קילו קפה, שימו אותו על אש קטנה, תברבבו הרבה 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 הרבה, עד שזה יהיה חזק קשה, ותתנו לו לאכול. רבותיי, שוורצה קווה מחיה, שוורצה קווה מימית, מוצא פי השם, זה מה שיהיה, לא, לא, לא החטא מימית, אלא, לא הנחש מימית, אלא החטא מימית, כי על כל, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה אדם. כשיש צדיקים ברמה כזאת, שהקדוש ברוך הוא נותן להם קונטרול על מה שקורה בעולם, אז מסמרים הוא יכול להגיד לחולה לאכול והחולה יברי מזה. מה זה? לא מסמרים קטנים, מסמר 10, כל מסמר גדול כמו הזרוע שלי, כאלה שיבלה 20 מסמרים כאלה. מה הבעיה? הרבי אמר זה יעבוד. בקיצור רבותיי, זה מלך. כשכל אנשי הצוות באו אל דוד המלך, עמך ישראל פרנסה הם צריכים, אז המלך נתן להם הוראות. זה מה שאמור היה להיות יוסף. יוסף היה צדיק, יוסף היה יסוד, יוסף עבר ניסיונות קשים, רבותיי, לא כאן עכשיו הזמן והמקום לשמוע סיפורים על יוסף, אבל אני פעם אחת לפני אולי 50 שנים, אולי רק 45 שנים, שמעתי פעם שיעור בפרשת וישב, כמו עכשיו, מפיו של הרב שלמה ברבדה, זיכרונו לברכה. שעתיים וחצי, אולי שלוש שעות, בבית הכנסת קוצק, במוצאי שבת בחורף, הוא נתן שיעור שלם על יוסף. את השיעור רבותיי, אני לא זוכר אף מילה, כמעט אף מילה, אני רק זוכר שהוא אמר, רודגיגים נשטוך אין דה אויגן פונדר סוטון. לתרגם לעברית, השטוך זה דקירה. אין דה אויגן, לתוך העיניים, פונדר סוטון של השטן. בכל אופן, מה הוא אמר, אני לא יכול לחזור על הדרשה, אבל אני זוכר ששלושה שבועות אחר כך הסתובבתי מלא, מלא, מלא הערצה ליוסף. אני אולי, אני חושב שאולי יש את הקלטות, הלכתי, האנשים הקליטו אז. זה לא היה כמו היום, היה כאלה, כאלה תקליטים, ארוכי נגן כאלה, קסטות קראו לזה. זה היה ביידיש, דרשה חזקה, חזקה, חזקה. בכל אופן, יוסף רצה להיות, הבין שהוא צריך להיות מלך, והאחים לא כל כך רצו. רבותיי, זה עזר להם? הוא היה מלך? כן. הוא פרנס אותם? כן. נו, אז למה רציתם שילך בדרך כל כך קשה? איפה היה השכל שלכם? הקשיוף המייסה. בכל אופן, רבותיי, יוסף הולך עכשיו כאן לאסוף. לאסוף את כל העם. מקודם היינו משפחה, אברהם, סינגל, בודד. יצחק, סינגל, בודד. יעקב עכשיו מלקט את 12 האחים שלו, וזה בלשון חזל, זה נקרא מיטתו של יעקב שלמה. כל האחים ביחד מכריזים, מה הם מכריזים? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כשישראל, ככה תראו ברשי על הפרשה בחומש דברים, כשם שישראל, הכוונה ישראל, אבינו, כשם שיש בליבך אחד, כך יש בליבנו אחד. רבותיי, מה זה אחד? אני רוצה לנתח מה זה אחד, אבל, אוי, כמה הרבה צ'ולנט אכלתם בשבת, אנחנו צריכים לעשות דקה קטנה של הפסקה, ואנחנו ננתח את המילה אחד, זה מרתק. יעקב עם בניו ביחד מכריזים, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד. אנחנו שרים, זה פסוק בספר בחומש דברים, ויהי בישורון מלך, אנחנו רואים פה על מלך, יוסף עכשיו הבין שהוא הולך להיות מלך, לאחד, לאגד את עם ישראל, ממצבה למזבח אבנים, נכון? ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. מה זה אחד ומה זה יחד? הנה, כאן המפתח. קודם כל יש חד, חד זה שפיץ, ממוקד. אברהם אבינו היה חד, אחד ואחד אחד קראתיו אברהם. יצחק אחד. עכשיו כאן אצל יעקב פתאום נהיה כאן התפלגות גדולה. ההתפלגות הזאת, רבותיי, היא לא אחד. אבל היא גם לא רבים. זה לא הרבה. זה לא המון. זה יחד. יש יוד מצרף למטרה משותפת. זה נקרא מזבח אבנים תעשה לי. עכשיו, איך זה עובד? אז כבר התחלנו עם כך, שיש 60 ישראל, המילה ישראל, זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. 60 ריבו אותיות, כל אות היא עצמאית. אם אות אחת דבוקה לחברתה, הספר תורה פסול. אם יש אות אחת שהיא חסרה, הספר תורה פסול. אם יש אות אחת שכתובה לא נכון, הספר תורה פסול. כלומר, צריך את כל 60 ריבו, כל 600 אלף האותיות, שכל אחת ואחת תעמוד בדיוק במקום שלה, בצורה שלה, בדרך שלה, כמו שהיא צריכה להיות. איך עושים את זה? יש מושג שנקרא מלחמה, מריבה, ויכוח. ואז בוויכוח, בדרך כלל כל אחד רוצה לנצח, איך מנצחים? הדרך הכי פשוטה, לבטל את כל מה שהמתנגד שלך, הקולגה שלך, הבעל דין שלך, אומר, ואז אתה מנצח. זה לא שלום. מה זה שלום? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. כדי שיהיה שלום בעם ישראל, צריך שתהיינה הגדרות מדויקות. כדי שתהיינה הגדרות, צריך כל אחד ואחד לדעת מה הוא רוצה. חז"ל אומרים למשל, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איך הם מרבים שלום? כשהראש ישיבה הזה לא מסתדר עם הראש ישיבה הוא, והוא לוקח איתו פלג של בחורים, והולך לפתוח ישיבה, זה מחלויקס! לא. זה שלום. אם הוא היה נשאר בישיבה השנייה ועושה לו שם פלג פרטי בתוך הישיבה, הרב שלכם אומר להתפלל בשבע, בואו אנחנו נעשה בחדר אוכל להתפלל בשבע וחצי, זה נקרא מלחמה. אבל לקחת, להתפלג, להתפצל, אתה תהיה בריא, אתה עם הדרך שלך, בדעות שלך. אני למשל ראש ישיבה בישיבה פלונית. יש לי אחד סגן מתחתיי, אני רוצה להקדיש כל יום שבע שעות ללימוד עיון. הוא חושב שמספיק 4 שעות לעיון ו-3 שעות לבקיאות. מה אני אעשה? אני אמרות לו את האוזניים? אני אמרות לו את הזקן? לא. תישאר אתה עם השעות שלך, אני לוקח קבוצה קטנה של בחורים למקום אחר עם השעות שלי, אתה תמלא את החסר במה שאני לוקח, אני אמלא את החסר בבית מדרש החדש שלי, ותהיינה עוד 2 ישיבות בדרך שלי ובדרך שלך, זה נקרא נהרה, נהרה ופשטי. כל נהר, כל מקום, כל כיוון, בדרך שלו. יש תימנים, ויש גרוזינים, ויש מרוקאים, ויש טריפוליטאים, ויש אשכנזים, כאלה וכאלה וכאלה. ורבותיי, מי שחושב שמזוג גלויות, זה נקרא לקחת את כל הנוסחאות, ולעשות מהם נוסח אחיד, כמו שרצו לעשות בצבא, זו טעות. הם כמעט באף מחנה צבאי אין נוסח אחיד, ברוב המחנות צבאיים יש את הסידור של נוסח עדות המזרח, אבל אשכנזים מתפללים בנוסח של אשכנזים, וככה זה נכון. היה פעם צדיק גדול אחד בירושלים, הרב בן ציון אבא שאול. והוא סיפר ככה, שהגיע אליו בחור עם שאלה. הוא אומר, אני שייך לעדה אחת, לא, סליחה, אבא שלי שייך לעדה אחת, ואמא שלי שייכת לעדה אחרת. אני לא יודע, אני סתם אומר, אני יכול להגיד, אבא שלי מרוקאי ואמא שלי טריפוליטאית. אבל אולי זה הפוך, ואולי זה גרוזיני ובוחרי, מה שאתם רוצים. המנהג אצל ההורים שלי, אצל הסבא והסבתא מהדודים, שבליל ערב פסח, לילה לפני פסח, כשהולכים לשאוב את המים שלנו כדי לעשות מצות מצווה של ערב פסח, אז אחרי שחוזרים מהשאיבת מים, שרים ורוקדים ואוכלים ועושים מסיבה, שותים קצת ערק ומתכוננים קצת לפסח, לשאלות של ליל סדר, ממש מסיבה. המנהג של הדודים שלי, ההורים והסבים והסבתות מצד אמא שלי, זה בדיוק להפך, שאחרי שגומרים את המים שלנו, הולכים לבית הכנסת עם מזמורי תהילים, לא קפה ולא תה ולא כלום, כמעט זה יום צום. זה לא ממש צום, אבל זה יום כזה של תפילה, חצי כזה יום כיפור קטן כזה. עכשיו אני מתחתן, אני עכשיו הולך לארגן את המים שלנו לבד. אז במוצאי מים שלנו, לעשות חפלה, או לעשות יום כיפור קטן? כבוד הרב. הרב בן ציון אבא שאול נאנח, והוא אמר, רבותיי, אני אחריע, אני אחריע עם הגרוזינים צודקים או הבוחרים צודקים. זה מנהג מהררי קודש בין 2000 שנה, וזה מנהג מהררי קודש בין 2000 שנה. כל פסיק, כל תזוזה קטנה שהיהודים עשו, הכל קדוש וטהור בין 2000 שנים, אסור לגעת בו. אנשים הגיעו כאן לארץ ועשו מזוג גלויות, והם חשבו שהם עשו עם זה משהו יפה, זה לא עשו משהו יפה, עשו בלגן. עשו בלגן, אי אפשר לקחת בלנדר, להכניס בתוך הבלנדר רבע אוף, חתיכת דג, גבינה, גבינה צהובה, דג מלוח, סוליה של נעליים, קצת בוץ, חול. רבותיי, יצא מזה משהו אפילו להריח אותו אי אפשר. אין כזה דבר מזוג גלויות. כל אחד ואחד צריך כמו חיילים. יש חיל רגלים, ויש חיל הים, ויש חיל שריון, ויש חיל מודיעין, ויש חיילים כאלה שמחלקים ופלים בשקם. זה גם איזה חיל, או שזה אלה שבורחים מהחיל? אני פעם אחת ראיתי איזה חייל אחד, יושב ומעשן כל היום. שאלתי אותו, זה מה שאתה עושה בצבא? אז הוא שואל אותי, בישיבה כולם לומדים. לא חשוב. בכל אופן, בכל מקום יש כאלה וכאלה וכאלה וכאלה, ואנחנו צריכים לתת לכל אחד את המקום שלו, את המסגרת שלו. זה נקרא יחד. אבל כמובן שלכל אחד יהיו את ההגדרות הנכונות שלו, את המקום שלו, את המטרה שלו. וזה נקרא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. כי כשאנחנו סתם מתווכחים, אני אתן לכם אולי דוגמה. דוגמה נורא 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 מעניינת וחריפה. היה פעם אחת אסיפה באיזה כפר, באיזה יישוב, יישוב קטן כזה, היה אולי כמה צרות, אולי כמה אסונות, אולי כמה לא יודע, הייתה הסיבה שהחליטו לאסוף את כל טובי העיר לאסיפה. הרב ישב במרכז האסיפה, והביאו לו שם את כל הפנים, בלשון החזל זה נקרא שבעה טובי העיר. שבעה טובי העיר זה נקרא כל המכובדים, הדיין והשויכת, היום אין כזה דבר, כי יש בית שחיטה גדול עם, 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 עם שינוע של עופות קפואים, אבל כשאני הייתי ילד, בכל כפר היה שויכת, אי אפשר להביא תרנגולות שחוטים מכפרתה לכפר, איך קוראים לזה, כפר גדעון. זה רחוק, זה יפריח בדרך. אין הקפאה. אז לכל כפר היה את השויכת שלו, וכל יום רביעי אחרי צהריים, כל הבלבוסטיות היו מגיעות עם תרנגולים חיים, והיה שוחט להם. אז בכל כפר היה גם שויכת, והיה מועל, כי לא היה מכוניות להביא מועל מעיר לעיר, מכפר לכפר. בכל כפר היה גם כן את המנהל של הדואר, שהוא בדרך כלל היה האיש האינטליגנטי של הכפר. למה הוא היה איש אינטליגנטי? אתם לא תדעו למה. הוא היה היחיד שיודע לקרוא, או לפחות בארבע שפות. הגיע מכתב מהונגריה או מאמריקה, הוא ידע למי לשלוח אותו, למי לתת אותו. בקיצור, היו כמה אינטליגנטים שכל העם יושבים עכשיו ביחד, והרב קודם נותן דרשה ומסביר, מביא להם את הגמרא בתחילת מסכת תענית, שאם יש חס ושלום צרה או אסון או משהו, אז צריכים לפשפש, הוא מביא את מסכת תענית, ואחר כך יש לו איזה רמב״ם נורא חריף, צריך לפשפש במעשים, כדי שחס ושלום, חס וחלילה, הצרות לא תישננה, ואם אנחנו לא ניקח את זה ללב, ולא נפיק לקחים, אז הוא דרך אכזריות, אכזריות, וזה גורם שהצרות תבנה עוד צרות, ועוד ועוד. בקיצור, אם יש משהו לא טוב בעיר, אנחנו צריכים לעצור אותו. ככה משנה והגמרה בתחילת מסכת תענית, עד שתגיעו לזה בדף היום הרבה זמן, בעין יעקב שלי תגיעו לשם יותר מהר. בקיצור, יושב הרב ומתחיל להסביר להם כמה זה חשוב, וזה מה שיעצור לנו את השטן ואת המלאך המוות מהכפר. ואז יושבים כל הרבנים, כל הרב יושב שם, כן, כל האנשי הפנים, האנשים החשובים, וכל אחד נותן הצעות, הצעות לסדר, מה צריך לעשות. כל מיני הצעות, לשמור על הניקיון, לא לזרוק זבל ליד הפח, לא לקחת מהביתה, מהסופרמרקט את העגלות. כל אחד נותן הצעות איך אפשר לשפר את הרמה האנושית, החברתית, הדתית, הרוחנית, המורלית, המנטלית של העיר. כשנגמרו כל ההצעות, כל הם רשמו, כל אחד רשם את ההצעה שלו, יש עכשיו 30-40 הצעות, אמר הרב, תשימו לב משהו נורא מעניין, משהו מדהים, מדהים, שימו לב. כל אחד ואחד הציע שהציבור יתקן, אז הוא נתן דוגמה על דבר שאצלו הוא מתוקן. האיש הזה שאצלו בבית תמיד נקי, תמיד מסודר, הוא אמר, אולי צריך גם לסדר שיהיה קצת ניקיון ברחובות, שלא יהיה לכלוך ליד פח אשפה. האיש הזה שהילדים שלו תמיד תמיד מסודרים, תמיד עושים שיעורים בזמן, מגיעים לבית ספר בזמן, נתן יצא כזאתי. האיש, בקיצור, כל אחד ואחד הציע מה אצלו טוב, וזה מה שצריך שיהיה טוב אצל כולם. רבותיי, אמר הרב, זו דוגמה של שנאת חינם. למה? כולם, כל אחד רוצה שכולם יהיו כמוהו. מה שאתם זה אפס. אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא תחיל להסתכל עליך? תהיה כמוני. אתה שווה משהו בכלל. אם אתה לא כמוני, מי אתה בכלל? אתה אפס. גועל נפש, אומר להם הרב. אולי את המילים כאלה חריפות, זה רק אני יודע להגיד, הרב היה הרבה יותר עדין ממני. בכל אופן, מה צריך לעשות? תחשוב מה אצל השני לא טוב. את זה אולי לתקן. מה חוץ ממך, אל תסתכל רק עליך. זו הגדרה של תלמידי חכמים רבים שלום בעולם. זאת אומרת, לא להסתכל מה אצלי, אלא מה אצלך. מה אצלי זה נקרא, אני בולע את כולם. אני נכון, אני צודק. ולמשל, יש ויכוח בין שסניק לאגודיסט. אז אומרים, בוא נעשה שלום, למה יש לנו שתי מפלגות של דתיים, גם שס וגם אגודה? אז האגודיסט יגיד לשס, כל השסניקים תצביעו אגודה ותפסיק המלחמה. והשסניק יגיד לאגודה, הלו, 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 אתה צודק, כל האגודיסטים יצביעו שס ותפסיק המלחמה. בקיצור, תרגום לעברית קלה, לא תפסיק המלחמה לעולמים. השסניק יישאר שסניק, האגודיסט יישאר אגודיסט, ונטורי קרתא יגיד לשניהם, אל תצביעו, ולא עשינו כלום. מה אם כן צריך לעשות? לשאול את השסניק, תגיד לי, מה העקרונות של שס? זה אני רושם, אני עליכם על כך שאת כל העקרונות שלכם אתם תקבלו. עכשיו השסניק ישאל את האגודיסט, מה העקרונות שלכם? זה וזה וזה, אני עליכם בכנסת שהעקרונות שלכם יתקבלו. כלומר, שלום אמיתי רבותיי, זה לא לבלוע את השני, אלא להקשיב לו, לשמוע איתו, לשמוע אותו, להסכים איתו, ולראות איך אפשר לגשר. אני רוצה את זה, אתה רוצה את זה, אי אפשר 100% כאן ו100% שמה, אז בוא נחליט. לך יש 8 מנדטים, לי יש 6 מנדטים, 40-60% לך, 40% לי, בוא נראה איך מחליטים. רבותיי, אין ברירה, אנחנו חייבים, 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 חייבים להתפשר. אי אפשר לקחת הכל. היה פעם איזה אברך צעיר, בא אל הרב שלו אחרי החתונה, ואומר, כבוד הרב, אני מבולבל, לא מסודר לי כלום, לא יודע, התחלתי, חיים ארוכים, חיים גדולים, נראה לי שאני כושל כאן באיזשהו מקום באמצע הדרך. לקח הרב נייר ועיפרון, ואמר לו, תתחיל לרשום מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שיהיה לך? הנה כאן יש אישה, ברוך השם בית, כולל עבודה, תתחיל לרשום מה אתה רוצה. ואז הוא התחיל, תרשום, אל תפחד, כל מה שאתה חושב, אני לא ארשום את זה, אני זרוק את זה אחר כך לפח, אני לא אספר לאף אחד. תרשום כל מה שאתה רוצה, אז תתחיל לרשום. אני רוצה כסף, אני רוצה מכונית, אני רוצה בית יותר גדול, אני רוצה שאשתי לא תעבוד, אני רוצה שני כוללים, אני רוצה להיבחן בכולל של שס, של איך קוראים להם שמה, של צאנז, 100 דפים בחודש. אני רוצה זה, אני רוצה אחרי צהריים ללכת עם לב לאחים, אני רוצה, בקיצור, אני רוצה. הגיע ל-100 סעיפים. 100 סעיפים. אמר לו, רב, עכשיו תשמע. תחשוב לרגע אחד שמאירים אותך באמצע הלילה, הבית בוער. אתה חייב לברוח מהר החוצה. אין מסעית בחוץ עם עגלה כזאת של סבלים להתחיל לפרק את כל הבית, את הארונות, את השלוחנות, את המכונת כביסה, את המכונת תפירה, את הכל, הכל, להתחיל להוציא דברים. שום דבר. אתה יכול תוך כדי מנוסה מהחדר שינה החוצה, אתה יכול לתפוס ביד 2-3-4 דברים מקסימום ולנשום קצת עשן ולברוח. אם אתה ניסה יותר מדקה בפנים, אתה עולה בעשן השמיימה. מהר, מהר, מהר לברוח, תיקח 2-3 דברים, לא יותר. אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל 2-3, לא, אין זמן, לא עגלה, לא כלום. כמובן, אם יש ילדים, אז דבר ראשון, סוחבים אותם, אם יש ילדים קטנים שלא יכולים להסתדר לבד. אבל עכשיו, מה? קודם כל, יש על הגג דגל של המדינה. אם הבית נשרף, הדגל גם נשרף. אתה עולה מהר על הגג להוריד את הדגל, לא? ב-4 שקל קונים דגל חדש, וביום עצמאות מחלקים אותם בחינם. זאת אומרת, הדגל לא חשוב, שיסרף, לא חשוב, שלום, חס וחלילה, הייתי בצבא, נלחמתי עליו, שפכתי דם, איך שיסרף? טוב, תעלה תוריד את הדגל, אז התפילין יישרפו. לא, חס ושלום, חס וחלילה. התפילין? מה בעיה? אפשר לקנות תפילין חדשות. קודם כל, תפילין עולות יותר מדגל. דגל עולה 4 שקל, תפילין עולים 4,000. אבל נגיד שלא, לא בעיה, זה הכסף. עכשיו, תפילין או דגל? רגע, ויש כל מיני אלבום תמונות מהתקופה שלפני שהיה דיגיטלי שאפשר לעשות גיבויים בענן. יש כל מיני תמונות מהחתונה שלך, מההורים שלך, דברים שאם הם נשרפים, גטה, אין, נגמר. לא חבל? אלבום תמונות? בקיצור, עוד משהו באמת שאין. 3 דברים, אלבום תמונות של המשפחה, חתונה שלך לפני 50 שנה, תפילין, דגל על הגג. ומה עם איזה כמה דברים יקרים בארון שם, בויטרינה, יש איזה נברשת יפה, לא נברשת, איך קוראים לזה? פמות יפה מכסף. ואולי במגירה, בחדר השני, יש שעון זהב. הקיצר, נו, והארנק, שם תקוע בתוך הכיס של החליפה, ליד השירותים. וואי, גיליתי איפה הארנק שלי, מחר, לא, אין, הארנק שלי ריק, אין לכם מה לקחת שם. ישרקרט אף פעם לא היה לי. בקיצור, מה לוקחים? אני לא יודע מה לוקחים, אבל ברור הוא שצריך לשבת ולחשוב. מה שתיקח זה מה שיש. עכשיו אומר הרב לאיש הזה, תשמע, ככה החיים שלנו נראים. החיים שלנו נראים, יש לך פה רשימה של 100 דברים, לא תעשה כלום. רשימה של 30 דברים, גם לא תעשה כלום. רשימה של 3, 1.5 תעשה. רשימה של משהו אחד אתה תעשה. תתמקד! תחליט מה אתה רוצה. מה אתה רוצה, זה מה שתעשה. זה נקרא תלמידי חכמים הרבים שלום בעולם. להגדיר עקרונות, להגדיר מעשים. עכשיו, ככה כל אחד יכול להיות כזה אחד. אני לא צריך בשביל להיות תלמיד חכם, אני יכול ללכת לאיזה שופט, או אפילו אני יכול לזרוק אבנים. מה שיצא יצא, מה שפגע פגע. אני עושה קובייה של 6, מספר 1 זה, מספר 2, עכשיו אני זורק את הקובייה. לא, כי אז תמיד הלב שלי ינקף אותי. מי אמר שאני צודק? מי אמר שזה נכון? התייעצתי עם איזה שופט אחד. גם הוא בשר ודם, יש לו גם אינטרסים משלו. הרי כמו שאמרנו, הרב עשה אסיפה עם כולם, וכל אחד החליט את הדברים שהוא אוהב. ורבותיי, ככה זה עובד בכל מקום. אתם יודעים, לא רק, בכל מקום כולם אומרים את מה שהם חושבים. היה דוגמה נורא מעניינת לכך. פעם אחת מישהו נתן לשני כסף, שיעביר אותו לעיר שנייה, הוא נסע ברכבת, וכשהוא הגיע לעיר השנייה, הוא גילה שכייסו לו את הארנק מהכיס האחורי. הארנק החזיק בכיס האחורי, ובארנק היה, אני יודע מה, כסף, מכתב, משהו חשוב, והוא טען, אני שומר חינם, שומר חינם, פטור בגניבה ועבדה, גנבו לי. והאיש שנתן אומר, לא נכון, אתה פושע, בפשיעה הוא חייב, למה אתה פושע? מה הפירוש להחזיק ארנק בכיס אחורי? ארנק, אתה צריך להחזיק בכיס, בפנים, מתחת החולצה, לסגור 2 כפתורים. ככה, בכיס האחורי אתה הולך וזה פתוח. הלכו לשאול רב. רב גדול, אני לא זוכר מי היה. רבנים גדולים, סיפור היה לפני 200 שנה. האם להחזיק ארנק בכיס האחורי זה נקרא פושע או לא פושע? הרב אמר, כן, זה נקרא פושע. הלכו לשאול רב אחר. זה נקרא פושע או לא פושע? הרב אמר לא, זה לא פושע. מה, מחלוקת בין הרבנים? לא. הרב שאמר פושע, בעיר שלו כולם הולכים בלי חליפה. אז הארנק חשוף. כל מי שהולך מאחוריו, בלי חליפה, חליפה קצרה, בטל דרס, אותו דבר. כל מי שהולך מאחורי הנגנב, הוא רואה את הארנק מציץ, וקופץ לו יצר הרע, לשלוף אותו החוצה, לדוג אותו. ברע, בעיר הזאת של הרב שאמר שזה נקרא שמירה טובה, כולם הלכו עם בקיצ'ט, חליפות ארוכות, מעילים כאלה, ארוכים כמו של החסידים. שם, כשאתה הולך מאחורי מישהו, אתה לא רואה את הארנק שלו. אז זה שמירה מעולה. בקיצור, גם פסקי ההלכה בנויים מכל מיני דעות קדומות, איך אני רואה את העולם, איך אני מסתכל על העולם. היה עוד סיפור, אני לא עכשיו ארחיב לכם הרבה בסיפורים, כי כבר מתחיל את מאוחר. היה עוד סיפור. מישהו פעם אחד נתן לשכן שלו לשמור פמות מכסף, יקר מאוד. אני נוסע לפסח להורים שלי, להורים של אשתי, תשמור עליהם, אחרי פסח אני חוזר. ויהי הבוקר, מתעורר השומר בבוקר, בלילה פרצו לבית שלו, פתחו את הבית שלו, גנבו את הפמות. מגיע בלילה, במוצאי החג, מגיע השכן, איפה הפמות? גנבו. למה גנבו? נכנסו הביתה וגנבו. לא נעלת את הדלת? אומר, לא. למה לא נעלת? בליל פסח לא צריך לנעול את הדלת. ליל פסח זה ליל שימורים, אז לא נעלתי. הלכו לרב. הרב אמר, מי שרגיל מהבית שלו שאף פעם לא סגרו, אז אצלו זה נקרא שמירה מעולה, ומי שאימא שלו הייתה פחדנית ופחדה שאפילו אולי ייכנס גנב, ואצלה בבית שלו היה ילד, כן סגרו, הוא גם היה חייב לסגור. כלומר, ליל שימורים זה לא איזה תירוץ להתחמק מלשלם, אלא השאלה אם זה באמת, באמת אתה חי ככה. כל דבר הוא כך. בקיצור, אנחנו צריכים, כשאנחנו רוצים להגדיר משהו, אנחנו צריכים שיהיה דעת תורה. שהתורה תפסוק את זה, אם התורה, כשהולכים שני בעלי דין, מתווכחים, אתה חייב לי כסף, לא נכון, אני לא חייב, אני כן חייב, הולכים אל הרב, והרב פוסק שהוא חייב או שהוא לא חייב, שני בעלי הדין יוצאים מרוצים. אין אחד שאומר, הרב לא יודע, הרב לא פסק לטובתי. לא נכון, הרב כן יודע. למה? כי אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. כשהדיין פוסק, כי בודיין ירא שמיים, שומר רגלי חסידיו, אז גם כל מיני שיקולים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם, הקדוש ברוך הוא מכניס אותם לראש שלו. ואפילו, תתפלו לשמוע, אפילו שיקולים של גלגול, גלגול מהדורות הקודמים. בדור הקודם, סבא שלך היה פועל אצל סבא של ההוא, והוא היה חייב לו כסף, לא שילם לו, לא נתן לו. עכשיו, בדין תורה שאתה חושב שהרב עשק אותך, לא נכון. הקדוש ברוך הוא דאג שהוא יחזיר בחזרה את הכסף לשורש שלו. לכן, אם זה דרך התורה, תמיד כולם מרוצים. זה נקרא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. להגדיר, להגדיר נכון דברים, להגדיר דבר מדויק, ואז מה הזכויות שלי, מה החובות שלי, אני מבסוט. אני לא יכול לחטוף את כל העולם, אתה ממולי גם לא יכול לחטוף את כל העולם, כי אין שני עולמות. יש או את העולם שלי, או את העולם שלך. דרך אגב, יש מקום אחד ויחיד שכן אפשר לחטוף את כל העולם. זה משהו נורא מעניין. סיפור בחזל, במדרש רבה. מלך קציה, שמעתם על מלך קציה? אני חושב שמלך קציה הכוונה מלך אסיה. אולי הכוונה להודו. הודו הייתה אסיה הקטנה פעם, אולי, לא יודע, מלך קציה. הגיעו אליו פעם שניים משפט. אחד אומר לו, אני קניתי ממנו את השדה, ובתוך השדה מצאתי מטמון, המטמון לא שלי. המטמון הוא שלו. אומר, מה פתאום? מכרתי את השדה, זה יחד עם המטמון, המטמון הוא שלו. מתווכחים, 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 מתווכחים. מלך קציה אומר לו, יש לך בן, יש לך בת, תחתן אותם, ותתן להם את את המטמון. זה שם, בגמרא יש את המשך, בעזרת השם פעם תזמינו אותי לאיזה שמחת חתן וקלה, ואיזה שבע ברכות, אני אספר לכם את כל הסיפור. בכל אופן, כאן הקטע שקשור לכאן, וזה חזל מספרים שהוא כזה חכם גדול היה, מה החוכמה? אתה רוצה לפתוח גראז', מכונאות רכב, אתה תביא את המגרש, אתה תביא את המכונות, קחו את הכסף מהמשותף. כל שותפות אפשר לקחת את את המטמון הזה. מה הגאונות הגדולה של מלך קציה? לא. בכל שותפות אני אקח 50% מהמטמון ואתה תיקח 50% מהמטמון. בשידוך זה לא ככה. בשידוך, כשאני נותן את הבן שלי, אז אני נותן משהו? מה פתאום? קיבלתי קלה. אתם יודעים מה? עזבו את הבן שלי אחר כך, קודם אני בעצמי. כשאני התחתנתי, אז אני לא השקעתי הרבה, טבעת, כמה עולה טבעת, אני יודע מה, 300 שקל, 200 שקל, אין לי מושג כמה עולה טבעת של חתונה. טבעת של חתונה עושים אותה בלי יעלומים, בלי כלום, משהו שתהיה סמיכוס דעת לקדש, אבל זה ודאי, ודאי, ודאי יותר משווה פרוטה. זה לא לשונית של פחית קולה, זה משהו טיפה שווה יותר. מספיק, לא צריך שיהיה יקר מאוד. זה מה שנתני, מה קיבלתי? קיבלתי 1,000 מטילי זהב שכל אחד שווה מיליארד דולר.
אז אני לא השקעתי. השקעתי קצת, הרווחתי הרבה. מצד שני, אשתי. מה היא השקיעה? מה היא קיבלה? היא קיבלה בעל, דואג לה, אוהב אותה, עושה לה, בקיצור. בשידוך, אף אחד לא עושה חצי-חצי. כל אחד מקבל את כל המנה. אני נתתי קצת, קיבלתי הרבה, השני נתן קצת, קיבל הרבה. לכן מלך קציו אומר, הדבר היחיד שיכול לעשות ביניכם, לא שתיקחו את המטמון הזה לחצי-חצי, אלא המטמון הזה יהיה כולו של כל אחד מכם, זה אם תחתן את הבן שלך עם אישה של השותף השני. אז אתה מקבל את כל העסקה, וגם הוא מקבל את כל העסקה. בקיצור, זה דוגמה היחידה בשידוכים. בחיים זה לא ככה. בחיים מה שאתה נותן, אין לך. מה שאתה מקבל, אין לשני. כדי שלשנינו יהיה כמה שמגיע לנו, אין ברירה רבותיי. צריך מלך שישלוט, מלך שאוהבים אותו, שום תשים עליך מלך, שהוא יחליט בשבילנו, שהוא ייתן לנו, והוא יאחד אותנו, לא אחד, אלא יחד. היוד משתפת את כולם, זה מתחיל מפרשת השבוע. עד השבוע היה אחד אברהם, אחד יצחק, השבוע מתחיל יחד יעקב, יוסף מאחד אותם, את כולם ביחד, והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. ומכאן אנחנו יוצאים לדרך חדשה, כמו שהתחלתי, השבוע אנחנו הופכים קלטת. עד השבוע היה סיפורים בודדים על אנשים צדיקים גדולים, מהשבוע אנחנו עם ישראל חי. כולנו, כולנו בעזרת השם, שיהיה לנו רבותיי, שבוע טוב ומבורך לנו לכל בית ישראל, שבוע טוב, ברכה והצלחה וכל טוב. רבותיי, כל שבוע אני מספר לכם על הספרים. ומצד אחד אני מתלבט. אני כזה נודניק. אבל מישהו אמר לי פעם חזקה על, על, על פרסומת, על שהיא לא עכשיו הריקם. שבוע אחד אתם שומעים שהספרים שלי הם טובים. שבוע שני אתם שומעים שהספרים שלי טובים. לאט לאט זה משתכנע, לא? יש לי סדרה של ספרים, עבדתי עליה 40 שנים. לא 40 שנים ביום שישי אחרי צהריים רבע שעה. משבע וחצי בבוקר עד 12 בלילה, יום יום, יום יום, שישי, לא, שבת לא. אבל שבת קראתי בספרים כדי שמוצא שבת אני אכתוב אתם. ליקטתי, סגננתי, ניסחתי, לקחתי את כל אגדות חז"ל מהתלמוד, וכל אגדה ואגדה עשיתי אותה בומבוניירה. צייצתי אותה, מבוא, הקדמה, סיכום, מה כתוב כאן, מה חז"ל רצו, למה הם רצו, הכל בעברית קלה, קולחת, ברורה, בלי גמטריות, בלי ראשי תיבות, בלי מילים ארמיות, כל שפה נהדרת, ממש לשבת, לקרוא ולהחכים ולהנות. 22 כרכים, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יומה, סוכה, לא קומיקס, לא ספרים לילדים, אבל ספרים לאנשים מבוגרים שיודעים לקרוא, גם מי שאין לו רקע תורני, לא צריך ללמוד את זה כמו שלומדים שב שמייצה או קצות. לומדים את זה כמו שקוראים בעיניים, כמו שקוראים ספר כליל, ספר נוח, אבל לא דברים כלילים, דברים רציניים, לא לילדים. כן לילדים, ילדים שיודעים לקרוא, שאוהבים לקרוא, ילדים בני 17, 15, לאבא של הילדים, למורה של הילדים. סדרה של ספרים נהדרת, שיעורים בהגדות חז"ל, על פי סדר העין יעקב, כלומר על פי סדר התלמוד, כל האגדתות. ברמב״ם כתוב איך מניחים תפילין, בעין יעקב כתוב למה מניחים תפילין. ברמב״ם כתוב איך שומרים שבת, בעין יעקב כתוב למה שומרים שבת. מה זה ביאת המשיח, מה זה גואל, מה זה צדק, מה זה נחמה, מה זה חסד, מה זה רחמים, מה זה מידות טובות, מה זה עתיד לבוא, כל הדברים האלה זה נושאים של עין יעקב, שאת הכל, 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 ליקטתי מתוך כל המפרשים, ולא הייתי נודניק לכתוב פירוש, פירוש, כתב המערשה, כתב הרשב"א, כתב, 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 ציטטתי, לא. קראתי את כולם, הבנתי וסגננתי בעברית קלה וקולחת וברורה. בסך הכל 33 שקלים לכל ספר. ספר גדול, עבה. 600 עמודים, גודל A4. 33 שקלים ספר, רבותיי, זה פחות מחפיסה סיגריות. זה גרושים. סיגריה אתה גומר ביום, חפיסה סיגריות. הספר הזה, חצי שנה, שנה הוא ילווה אותך, ורק כך תחזור עליו עוד פעם. 22 ספרים. בסך הכל 700 שקלים. חיני חינם. הספרים בדרך אליכם, אתם רק תתקשרו, תשאירו מספר טלפון, אני אחזור, או אשתי, נחזור אליכם, ניקח כתובת, ואתם לא צריכים ללכת לדואר לעמוד בתור, אני עושה את זה עם חברת שליחויות, זה מגיע אליך הביתה, 22 כרכים, 30 קילו כמעט, 08, תרימו טלפון עכשיו, כן, 08-97-44-666, אני חוזר, 08-97-44-666. שבוע טוב, ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל